שלום לכל השומעים והצופים, אנחנו והלומדים, זה העיקר. אנחנו נמצאים במסגרת הלימוד של הדף היומי, בשיעורים שלנו, אנחנו מגיעים לפרק הזהב, זה פרק רביעי, פרק לא קל, דברים אחרים קצת עסוקים בו מאשר הדברים שנאמרו ונידונו בפרקים ראשון, שני ושלישי. ואחד הסוגיות בפרק רביעי זה סוגיה די ארוכה, זה סוגיית הונאה. ההונאה זה כידוע איסור מן התורה, אסור להונות, לא תונו את עמיתך. יש כמה פסוקים כפי שהגמרא פה אומרת, יש הונאת דברים, אבל ההונאה הרי, הונאת דברים זה גם בדיבור בלבד, כל מיני דברים מגונים כשאדם אומר לחברו עובר על הונאת דברים. אבל ההונאה היא שיותר נידונת פה בסוגיה בבבא מציע, היא הונאת ממון. הונאת ממון, בדרך כלל הכוונה היא כשאדם מוכר חפץ לפלוני, ועל ידי, ואם הוא מפקיע את המחיר, אז הוא עובר על הונאה, על איסור הונאה, וזה איסור. ככל האיסורים, הוא איסור שנוגע לממון, אבל הוא איסור. המילה הזו שאני כעת אומר שזה איסור, אף על פי שזה נוגע לממון, זה משמעותי. כי כשדנים למשל על נושא של הונאה, כפי שנראה מיד בהמשך, אז יש לנו תמיד את השאלה, מהו הדיון? הדיון הוא בשאלה באיסורים או שאלה בממונות? ונפקא מינה בפסיקת ההלכה. גם בדוגמה של הסוגיה שאנחנו עכשיו נכנסים אליה, על קצה המזלג אפילו. הגמרא בדף נ"א בבבא מציע כאן אומרת איתמר, האומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה. אז רב אומר שיש לו עליו הונאה. ושמואל אמר אין לו עליו הונאה. הגמרא מביאה לנו כאן מחלוקת בין רב לשמואל, מישהו שעושה תנאי, הוא אומר, אני מוכר לך את החפץ, או מה שאני מוכר, אבל אני רוצה להתנות שאין לך הונאה. זה אין לך הונאה, זה במשמעות שאין הונאה, שלא תוכל לתבוע הונאה, שתמחול לי על ההונאה. יכול להיות כאן כל מיני משמעויות לדיבור הזה, והוא מסכים, אז הוא מסכים כאילו לתנאי, ועכשיו השאלה היא, מה באמת? מתברר בסוף שהוא מחר לו, אבל עם הונאה, כמו שנאמר אפילו, הפקיע את המחיר ברמה גבוהה מאוד אולי, ועל זה רב אומר שיש לו עליו הונאה. זאת אומרת, התנאי במילים אחרות לא תופס. רב אומר, יש לו עליו הונאה, זאת אומרת שיש לו תביעה לגיטימית לתבוע מה מוכר את ההונאה ולנהוג איתו ככל דיני הונאה, שהם כידוע, אם שישתות, המחזיר את ההונאה, שטות, הכוונה שישית, אם יותר מזה יכול אפילו לתבוע את ביטול המקח. ושמואל אמר, שאין לו עליו הונאה. זאת אומרת, שמואל אומר, כיוון שעשו תנאי, אז עשו תנאי, אז התנאי תופס. ועכשיו הגמרא מיד מובילה את זה לשאלה הידועה והמוכרת לנו מכמה סוגיות לגבי מתנה על מה שכתוב בתורה. הגמרא מבינה שהשאלה הזו קשורה למתנה על מה שכתוב בתורה. הוא עושה תנאי, התורה אומרת לא להונות, והוא אומר על מנת שאין לך עליי הונאה, אז הוא מתנה על משהו שבתורה, כאילו נגד דין התורה. ועכשיו השאלה היא, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אין לאדם את הכוח לעשות תנאי על, אין לאדם כוח לעשות תנאי על דין, כנגד דין תורה, ככה יוצא. אבל הגמרא אומרת, למה רב דאמר כרבי מאיר ושמואל דאמר כרבי יהודה, כי מתברר, לפי מה שהגמרא אומרת בברייתא, מביאה את הברייתא שהיא גם ידועה ומופיעה מהרבה סוגיות בש"ס, שאומנם כולם יודעים שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל, אבל לגבי דבר שבממון, יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, שרבי יהודה סובר שדבר שבממון תנאו קיים. אז רוצה הגמרא לומר שאולי נגיד שרב שאומר שיש לו עליו הונאה, הוא סובר כרבי מאיר שהתנאי בטל, בדבר שבממון גם כן, ואילו שמואל סובר שאין עליו הונאה, זאת אומרת שהתנאי קיים, סובר כרבי יהודה. ואז הגמרא כדרכה במקרים כאלה להגיד שרב כרבי מאיר ושמואל כרבי יהודה, זה נראה לגמרא כאילו לא סביר לפרש דברי המוראים שחולקים בדיוק במחלוקת שקדמה להם, מחלוקת של התנאים, לכן יותר נכון לחפש את הדרך להסביר שרב שאמר שהתנאי בטל אומר את זה גם לפי רבי יהודה, ושמואל שאמר שהתנאי קיים אומר את זה גם לפי רבי מאיר. ועל זה הגמרא כאן אומרת את הסברות לדבר, כאשר הסברה הראשונה היא של רב. רב אומר, אני מצידי יכול לסבור גם כרבי יהודה. אלא העניין הוא שרבי יהודה בעצמו שאומר שבדבר שבממון תנאו קיים, זה נכון, אבל כאן גם רבי יהודה יסכים איתי שהתנאי בטל, וכל כך למה? הוא אומרת, לא ידע דמחיל, הוא הרי הוא לא ידע שיש הונאה, הוא רק אומר לו על מנת שאין לך עליי הונאה, אבל הוא לא פירט לו, והוא לא ידע, והוא לא פירש שבאמת זה עונה, זה רק דבר שהתברר לו אחר כך. זה לא בשעת מעשה, בשעת המחר, לא היה לזה את ההודעה ואת הידיעה שיש הונאה. כאן אנחנו לרגע צריכים לעצור ולעיין, כפי שאנחנו באמת רוצים לומר, כי כאן מתברר לנו שרב אומר שדבריו יכולים להיות אליבא דרבי יהודה, ושמואל שאומר שהתנאי קיים, הוא בעצם סובר, בוודאי סובר כרבי יהודה. אז יש לנו מחלוקת בדברי רבי יהודה. זה חשוב לנו לדעת את המחלוקת הזו. מדוע? מפני שקודם כל הלכה כרבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים. אז עכשיו אם אנחנו באמת כמו רבי יהודה, אז עכשיו אנחנו צריכים לדעת הלכה כמו מי? הלכה כמו רב בדיעת רבי יהודה, שבמקרה הזה בכל זאת תנאו בטל, או שהלכה כשמואל ש... כדברי רבי יהודה, שגם במקרה הזה ההלכה תהיה שתנאו קיים. אז יש לנו פה באיזשהו מקום דיון בין רב לשמואל בדעת רבי יהודה, וזו שאלה כמובן שמובילה אותנו לדיון מעמיק, שמחייב אותנו לרגע לעיין בכלל בכל היסוד הזה של מתנה על מה שכתוב בתורה. כיוון שבאמת צריך להבין, למה מתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל, וממילא צריך גם להבין למה בדבר שבממון תנאו קיים. ועל זה אני רוצה לרגע לנסות להסביר את זה. כי באמת זו שאלה ששואלים תוספות במסכת כתובות בדף נ"ו עמוד א', ציינו את זה כמובן בדף המקורות, תוספות שואלים מדוע אנחנו אומרים שמי שמתנה על מה שכתוב בתורה שתנאו בטל, הרי הדוגמה שמובאת שם זה למשל המקדש את האישה על מנת שאין לך שאר כסות ועונה, זה גם הדוגמה שנזכרת גם כאן, כאן המחלוקת הידועה המפורסמת. בין לגבי הגדר של מתנה על מה שכתוב בתורה, שואלים התוספות, אנחנו אומרים שמתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל והמעשה קיים, נשאלת השאלה למה, הרי סוף סוף הוא לא רצה לקדש את האישה, או בציור שלנו הוא לא רצה למכור רק אם אין הונאה. אז אם יש עכשיו תביעת הונאה ואתה אומר שתנאו בטל למשל, אז זה אומר שעל דעת כן הוא לא מחר. אז אם על דעת כן הוא לא מחר, אז מה זה, נכון שכאילו נגד דין התורה זה נשמע לא טוב, אדם הולך נגד התורה. אבל בסופו של דבר קניין, גם של מחר וגם של קידושין, תלויים בדעתו של האדם. אם הוא רוצה הוא מקדש, אם הוא לא רוצה הוא לא מקדש. אם הוא רוצה הוא מוכר, אם הוא לא רוצה הוא לא מוכר. אז אם הוא לא רצה למכור רק על מנת שאין לך עליי הונאה, אז למה אנחנו נכריח, איך אנחנו יכולים להגיד שהמחר קיים בכל זאת? זו שאלה באמת ששואלים תוספות במסכת כתובות. ויש על זה שתי תשובות מאוד מעניינות, ששתי התשובות אומרות דברים, כל תשובה אומרת דבר אחר. התשובה הראשונה של רי בתוספות היא שבעצם כל תנאי זה חידוש, שבכלל אפשר לעשות תנאי. אם אדם עושה מעשה, אז המעשה חל והוא יותר חזק מכל התנאים. זאת אומרת, התוספות אומרים שזה שאדם יכול לעשות מעשה ובסופו של דבר לתלות את זה בתנאי, זה חידוש. אלמלא חידשה התורה שיש דבר כזה תנאי, הייתי אומר שאין אפשרות להגביל את המעשה. המעשה הוא כאילו חי בזכות עצמו, הוא קיים. ואז ממילא הקניין והקידושין חלים, והתנאים לא מועילים. באה התורה וחידשה לי שאפשר לעשות תנאי שמבטל את המעשה. אומרים התוספות, ריב, התוספות אומר, אם ככה, אז עכשיו אני יכול להבין, אם כל החידוש של תנאי, זה רק מכוח חידוש התורה, ורק בגלל שיש חידוש בתורה, אז ממילא אני יכול להבין שמה שהתורה מסכימה זה בסדר, מה שהתורה לא מסכימה זה לא בסדר. ואז ממילא, כיוון שמתנה על מה שכתוב בתורה, התורה הרי לא מסכימה למה שהוא אומר, אז ממילא זה לא בסדר. במקרה כזה, כאילו חוזר הדין, שהתנאי לא יכול לבטל. זאת אומרת, זוהי הסיבה שהתנאי בטל במתנה על מה שכתוב בתורה לפי רי. לעומת זאת, בתוספות ישנים שם בכתובות מובא שם דעת רבינו תם. רבינו תם אומר שהסיבה שמתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל, הרי הייתה לנו קושיה למה תנאו בטל. סוף סוף הוא לא רוצה לעשות את המעשה רק בתנאי. אם הוא לא אין תנאי, אז גם אין מעשה. אומרים התוספות, מי שעושה תנאי על דברי תורה, הוא נראה כמפליג בדברים. זה נראה כאילו זה לא שייך לו בכלל. זה כאילו לא... כי לא יכול להיות שהוא ילך נגד התורה. כי הרי הוא לא רוצה, אז ממילא זה כנראה לא התכוון ברצינות. כיוון שלא התכוון ברצינות, אז ממילא לכן התנאי בטל. זה מהלך אחר לגמרי, שהמעיין יעיין ויראה שיש פה את שתי השיטות. אבל אנחנו לענייננו, בואו ונראה מה זה אומר לנו. זה באמת דבר מאוד מעניין. כי המחלוקת הזו מובילה אותנו להמשך הדיון. הרי אמרנו שמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אבל בדבר שממון אמרנו לפי רבי יהודה, שתנאו קיים. כך אנחנו אומרים. למה בדבר שבממון תנאו קיים? אז ההסבר הפשוט בדרך כלל כשאומרים שהדבר הפשוט הוא בדרך כלל שיש מכילה. בדבר שבממון זה דבר שהוא בר מכילה. אז כיוון שהוא מוכל, אז זה כבר לא נקרא נגד התורה. זה ההסבר הפשוט. אבל בואו ונראה פה. מה הפשט פה בגמרא אצלנו? זאת אומרת שזה כאילו הסיבה שבדבר שבממון תנאו קיים כי יש מכילה. עכשיו אם ככה, יש לנו לחזור אל הדברים שנאמרים פה בגמרא אצל רב שמואל. כי מה רב אומר? רב אומר, אני שאמרתי שהמוכר שאומר שהוא מוכר על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אומר שיש לו עליו הונאה. זאת אומרת שהתנאי בטל. הרי לכאורה בדבר שבממון תנאו קיים, בא רב ואומר, לא ידע דמכיל. הוא לא ידע דמכיל, הוא לא ידע למחול. זאת אומרת שהוא לא ידע שיש הונאה. אז אם הוא לא ידע שיש הונאה, לכן התנאי בטל, אף על פי שזה דבר שבממון. ומה שמואל סובר? שמואל סובר שכאן בדבר כאן בדבר שבממון תנאו קיים בכל זאת. הרי הוא לא ידע שהוא מוכל. ואם אתה אומר שהסיבה היא שבדברי בדברי רבי יהודה, שבדבר שבממון תנאו קיים, שזה בגלל שהוא מוכל, הרי הוא לא ידע למחול. אז איך אנחנו מסתדרים עם דברי רב ושמואל פה? לכאורה, רב כאילו יותר מובן. אבל בעיון אנחנו נבין עכשיו דווקא את שמואל, אולי אפילו יותר מאשר את רב. כוונתי לכך. זה תלוי במה שאמרנו מקודם. הרי הסברנו והבאנו את שתי השיטות הנמצאות בתוספות במסכת כתובות. למה תמיד מתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל? לפי הפירוש הראשון אמרנו שיש חידוש שבכלל יש תנאי. ואז ממילא, כיוון שיש תנאי, בדבר שנגד התורה, אז אנחנו אומרים שהתנאי לא יכול להיות. ככה הסברנו וזו שיטה טרי. לפי השיטה הזו אפשר להבין שבדבר שבממון שתנאו קיים זה לא בגלל שהוא מוכל, אלא בגלל שאפשר למחול. לא חייבים להגיד שהוא מוכל, אלא אפשר להגיד שאפשר למחול. עצם הדבר שאפשר למחול, זה אומר שכאילו כביכול לתורה, איך נגיד, כאילו לא אכפת, מילה לא כל כך מוצלחת, אבל זה מזל, כאילו התורה לא מתנגדת לתנאים האלה. זה לא תנאי שפוגע בתורה. מפני שמבחינת התורה נכון שיש דין הונאה, אבל אם אתם כשני בני אדם, דבר שאפשר לוותר עליו ממונית, ממון זה תמיד תלוי ברצון האדם. אז זה לא משנה אם הוא יודע שיש עוניין, אני לא צריך את המחילה בפועל. מה שאני צריך זה שאפשר למחול. אז אם אפשר למחול, זה אומר שזה לא מתנגש עם התורה. התורה, ההתנגשות של התנאים האלה עם התורה זה רק בדבר שאי אפשר למחול עליו. אבל כשאפשר למחול, עצם הדבר שאפשר למחול, הופך את התנאי הזה לתנאי לגיטימי גם מבחינתה של תורה. וזה אם כן ההסבר של שיטת שמואל, ככה צריך לומר. שמואל אומר שזה ההסבר לתנאי. שמואל סובר, איך אמרנו עכשיו, כמו ראי בתוספות. שזה הגדר שתנמתנה על מה שכתוב בתורה. ולכן בדבר שבממון אין לי בעיה. אז זה שעכשיו הוא לא ידע למחול, לא אכפת לי. כי אני לא חיפשתי את המחילה אם הוא מוכל או לא. לא חיפשתי את זה. כי אני לא צריך שהוא ימחול ממש. אני רק צריך לדעת שאפשר למחול. אז אם אני יודע שאפשר למחול, ממילא התנאי יכול להועיל. זה מה ששמואל אומר. ואז מה רב סובר? רב, לפי המהלך הזה שאנחנו כעת אומרים, סובר כמו רבנו תם, שהסיבה שאנחנו אומרים, שבעצם התנאי מה שכתוב בתורה, תמיד תנאו בטל. למה תמיד תנאו בטל? בגלל שהוא מפליג בדברים, שזה בעצם בוודאי לא התכוון ברצינות. אבל בדבר שבממון תנאו קיים, למה? בגלל שהוא מוכל ממש. אז אומר רב, כדי להסביר לפי השיטה הזו שבדבר שבמעון תנאו קיים לא מספיק להגיד שאפשר למחול, אלא צריך להגיד שהוא מחל ממש. אומר רב, אתה יודע מתי אני יכול להגיד שהוא מוכל ממש? בשעה שהוא יודע. אבל בשעה שהוא לא יודע, אז הוא לא מוכל ממש. אומרת, רב סובר שבדבר שבמעון תנאו קיים זה תלוי במחילה ממש. לכן כשאין מחילה ממש, אז חוזר הדין שתנאו בטל. אז זה מה שרב סובר. ועוד ששמואל אומר, לא צריך שהוא ממש ימחול. מספיק שאפשר למחול. אם אפשר למחול, אז בדבר שבממון תנאים יתנאו קיים. במידה מסוימת, כאילו יוצא לנו כאן, ששמואל סובר כמו ריב התוספות בכתובות, ורב סובר כמו רבינו תם. זה נחמד, זה יפה, זה אפשר להגיד דברים כאלה. הבעיה שלנו, אם יש בעיה בקטע הזה, כי כפי שאמרתי, ההלכה, מה ההלכה נפסקה? ההלכה נפסקה דווקא כמו רב. ההלכה נפסקה כמו רב פה בסוגיה. וזה עצמו חידוש, כי לכאורה זה גם מלמד וחוזר מה שאמרנו בתחילת דברינו היום. שלהלכה כמו רב, יש כידוע כלל במחלוקת של רב עם שמואל, שבאיסורים הלכה כרב, ובממונות הלכה כשמואל. רוב הראשונים פוסקים פה בסוגיה הזו כרב. לכאורה זה ממונות? אומרים לא, זה נקרא איסורים. הונאה, דין הונאה זה יותר איסור, זה לא דין ממוני, זה דין של שאלה מותר או אסור, ולא אם חייב או פטור. אז לכן השאלה אם אסור או מותר, זה שאלה איסורית. כיוון שזו שאלה איסורית, אז באמת למובן שהלכה כמו רב. אז זה קודם כל הלכה כמו רב, באמת הלכה כמו רב, כפי שרואים פה גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך, כמצוין בדף המקורות. מה זה אומר אבל, למה אני מגיע מבחינה הזו? אם אני כבר הגעתי על ידי כך, שראה הלכה כמו רב, והסברנו את רב כפי שהסברנו, אז כאילו יוצא שההלכה במתן על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון ובכלל, זה הולך לפי רבינו תם. וזה נראה לי דבר קצת קשה. כיוון שלתלות את זה ברבינו תם, ולהגיד שתמיד מתן על מה שכתוב בתורה תנאו בטל בגלל רבינו תם, וממילא בדבר שבממון יהיה תנאו קיים רק בגלל שהוא מוכל ממש, זה דבר שמחייב אותנו יותר מדי. ובהלכה להגיד את זה, זה דבר שהוא קצת מחודש וקצת מצמצם מאוד את ההלכה לפי שיטה מסוימת. לכן תפקידנו פה לנסות ולהסביר את רב שאומר שכאן התנאי בטל, שאף על פי שהוא סובר גם כן, שלא צריך את המחילה ממש מבחינת המתנה מה שכתוב בתורה, אלא די במחילה, בכל זאת, כאן בסוגיה, התנאי בטל מסיבות אחרות. על זה אני כבר פה לא יכול להאריך יותר. לכן, מדף המקורות, סימנו שם את השולחן ערוך עם הסמה, יש שם מקצות, יש שם נתיבות, כדאי לראות על העניין הזה, והם באיזה מידה דנים, והנושא הזה גם יתברר בבירור הלכה, מי שיש לו יוכל למצוא פה את הנושא הזה, שהוא באמת נושא מאוד חשוב ומעניין, האם מדברי רב אנחנו חייבים להסביר, בגלל שמתנה מה שכתוב בתורת נוער בטל, ואז אנחנו מכניסים את רב לאיזה, אפשר לקרוא לזה מסדרון בשיטות של העניין הזה, או שאנחנו יכולים להסביר את רב בצורה אחרת, אבל זה כבר לא כאן המקום במסגרת שלנו, והמחכים והמעיין עוד יוסיף וילמד ויחכם עוד בעזרת השם. שלום שלום וכל טוב.